היי, אני נויה, ואיתי כאן היום יורם אשת. היי יורם, מה שלומך?
שלום.
אהלן, אהלן. זו השיחה השנייה שאנחנו מקליטים ביחד. הראשונה הייתה ממש לפני שנתיים, ממש פה בירושלים. אז קראנו מתוך הספר שלך, אדם הולך הביתה. הספר שבו כתבת את סיפור המלחמה שלך ביום כיפור.
המלחמה ומה שבא אחריה.
נכון.
בעיקר מה שבא אחריה.
נכון, הפציעה הקשה, השיקום, כן. החזרה לחיים והביתה. דיברנו על חוויות בית החולים שעברת, על הנוירוכירורגים והפיזיותרפיסטית, ורופא השיקום והפסיכולוגית, על השבר והכאב והאובדן, והדרך הארוכה והקשה אל הריפוי והשיקום והניסים שהתרחשו כנגד כל הסיכויים. ועכשיו אנחנו בתוך מלחמה, וביקשתי ממך לבוא להיפגש איתי שוב, הפעם לשיחה בתוך שרשרת שיחות על המלחמה ועל החלמה, מתוך ניסיון, צורך, כמיהה לחפש ולתת מקום גם לכל בונה בתוך כל ההרס, לתקווה בתוך האבל, לניצוץ של התחלת תיקון בתוך שבר גדול ומטלטל ובלתי נתפס. זה צורך וכמיהה שלי עבור עצמי, אבל אני מרגישה שכולנו מבקשים את הקול הזה. אתה יודע, כבר כמה פעמים שאלתי את אבא שלי ואת הרופאים הוותיקים שאיתי, שהם בעצם האבות שלי ברפואה, שאלתי אותם, תגיד, היה פעם דבר כזה? ככה זה היה ביום כיפור? ככה זה היה אז? וגם הילדים שלי שואלים אותי את אותה שאלה. זו שאלה מתבקשת כשאנחנו בתוך מציאות של רעידת אדמה, וכשהאדמה עוד ממשיכה וממשיכה לרעוד. רעידת אדמה שמרגישה קיומית, שאנחנו מבקשים לדעת שאפשר לקום ממנה, מחפשים את ציר הכוח שאפשר סביבו להתייצב. אז אני מזמינה אותנו היום לדבר על מלחמה, מלחמה פנימית ומלחמה חיצונית, מלחמת יום כיפור והמלחמה של הזמן הזה, מה השתנה ב-50 שנה ומה בינו, על מה שמתרחש סביבנו, על הכלל וגם על הפרטי. על הפציעה שלך ואיך שהפצעת ממנה, על הדברים שהבנת בגוף ראשון, על הקטסטרופות שחקרת, ועל הקטסטרופות שאנחנו חווים. אני מזמינה אותנו לתת מקום גם לכל המילים הנוספות שבתוך מלחמה. החלמה וחמלה ולחם ומלח וחלום והלחמה. אני מזמינה אותנו לנסות, להתחיל, לגשש, לחשוב ביחד על איך לסרטט את המפה שתולך אותנו הביתה. מה אתה אומר?
תוך שדיברת, דבר מאוד גדול שעבר לי בראש, זה שתמיד אנחנו נוטים לעשות השוואה למשהו אחר. נגיד שיש משבר כלכלי גדול, אז המנתחים מראים, האנליסטים מראים לנו גרפים של איך הבורסות ירדו בשנות ה-30 באמריקה, ולהגיד, זה כמו שם.
כן.
אלא שאני חושב שכמו שהאבולוציה לא חוזרת על עצמה בדיוק, גם החברתית וגם הביולוגית,
כן.
אלא יש, אפשר לעשות השוואות, אבל לחשוב שזה אחד לשני, עם השני, זאת שגיאה.
כן.
כי בסוף, האסון, המשבר הכלכלי של 2008, סאב פריים, הוא לא היה כמו המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-30 באמריקה או אירופה, ושנות ה-20 וה-30, הוא היה אחר.
כן.
והנטייה לעשות השוואות יוצרת אצלנו תחושה של קטסטרופה. הטלאי הצהוב, המגונה הזה שגלעד ארדן, ענד במועצת הביטחון אתמול,
כן.
היא דוגמה לזה. זה יצירת פאניקה,
כן.
שאין לה בסיס.
כן.
המשוואה למלחמת יום כיפור, היא לא מוצדקת.
למה?
בגלל שישראל לא מצויה כעת באיום קיומי. ישראל היא מדינה מבחינה כלכלית אחרת לגמרי, מה שהיה ב-73.
נכון.
האוכלוסייה הרבה יותר גדולה, הכלכלה הרבה יותר יציבה, האיומים מסביב, שונים לגמרי. מדינה לא קורסת מתוך ארגון טרור מאוים, מאיים הכי שיהיה.
כן.
מדינה קורסת מלבנוניזציה שלה, מפלגנות, מפילוג, משיסוי, מחוסר לחידות, מדברים כאלה.
אתה יודע, בשביל אנשים, אבל...
ואני חושב ש... מה?
אבל בשביל אנשים שחוויית הביטחון האישי שלהם
התעיידה... אבל פה המקום שלנו לנסות לשים למסגר את החרדה. כמו אדם שמצוי בהיסטריה, האתגר הגדול במצב של היסטריה זה לתת איזה מסגור לחרדה. דאגה זה בהחלט הגיוני. אפילו חרדה הגיונית.
כן.
במצב הזה. דאגה, אני חווה את זה כל הזמן. דאגה לקרובים, דאגה למה יהיה. מה הולך פה להיות? יש לי בן מוזיקאי.
כן.
הוא אמר לי אתמול, אין פה עתיד. אין לי עבודה ולא תהיה לי עבודה. העסק לא יחזור אל עצמו.
כן.
מה אני אעשה פה? יש לי תינוק ואני מגדל פה במקום שאין בו אופק.
ומה אתה אומר לו?
הייתי בדיוק במצב הזה אתמול. וניסיתי לחבק. הרגשתי מאוים, כי זה פוגע בדיוק בחרדות הפרטיות שלי.
ברור.
אבל ניסיתי להגיד, גם כשנדמה שסוף העולם מגיע, הוא לא תמיד סוף העולם. זה לא אומר שאין דבר כזה סוף העולם, אבל אנחנו חווים. כשיש משבר כלכלי, נדמה לנו שזה בדיוק מה שהיה בשנות ה-20 באמריקה, או 30, ואז אנחנו אומרים, או כשיש משבר כזה, מיד השואה קופצת.
כן.
ואז הסורים על הגדר, זה ביטוי של בוגרי מלחמת יום כיפור, החוויה כן. של סוף העולם הגיע.
כן.
זה מוצב החרמון, הסורים, או הסורים יושבים על הגדר של מעל הכנרת, ויורדים אליה. אבל אנחנו לא במצב הזה.
אתה חושב שיש איזה זילות של הדבר הזה, של המונח איום קיומי, כמו שנורא בקלות, אפשר להגיד אנשים, נורא אפילו בסלנג, יוצא לנו מהפה, אוי, בא לי למות, או איזה מין אמירה כזאת, אז באותה קלות אנחנו אומרים, זה אסון קיומי.
כן, כן, זה זילות. עכשיו, אנחנו כבני אדם, רגילים, פשוטים, מותר לנו להרגיש את זה.
כן.
צריך לבקש מהסביבה שלנו להיות... אמפתית לזה, להיות מסוגלת להכיל את החרדה שלנו, כי היא לא מוצדקת. הגסטאפו לא עומדים בדלת עכשיו. יש פה ניסיונות לקעקע את המשטר בישראל בצורה מאוד מאיימת. עדיין, אני, דווקא אם את לוקחת את השואה, כאנלוג, מדינת ענק, גרמניה, הנאצית, התגייסה בכל משאביה לחסל את העם היהודי. ולא הצליחה. היא עשתה מעשה נורא, זה לא, אני לא מטיל, לא מקל ראש בזה בכלל. אבל אנחנו פה. מדינת ישראל קיימת, העם היהודי קיים, בישראל יש 10 מיליון תושבים. ואני חושב שצריך הרבה יותר מאירוע טראומטי, ככל שהוא יהיה טראומטי בשביל לחסל מדינה.
אני מסכימה איתך.
אנחנו כבני אדם צריכים מצווים איפשהו, לשמור על איפוק, ולשמור על עצמנו מפני, כי התהליכים הקשים האלה שקורים עכשיו של אין לי מה לחפש פה, ואני אין לי ויכוח אפילו.
כן, כשהבן שלך בא להגיד לך את זה.
תעשה, מה?
כשהבן שלך בא להגיד לך אין לי מה לחפש פה.
אני אמרתי לו, אם אתה חושב, תעשה את הדבר הזה. אני אין לי, אבל אני בן 73, חגגתי יום הולדת אמיתי בשבת. אני כבר, אני לא הולך. לא כי אני אכפת לי ללכת. זה המקום שלי, זה השפה שלי, ואני גם עייף מדי בשביל, עם מצב הבריאות שלי, להתחיל לגור במדינה אחרת. מצד שני, אני לא מקל ראש ב... אני חושב שהתשובה שלי למצב הזה, היא לא להקל ראש, מצד אחד, ולחבק והכל, מצד שני, לזכור איפשהו, שכשהכל נראה ברור, עדיין שום דבר לא ברור. יש מהלכים, שסוף העולם הגיע, וקמים מהם. אני עכשיו מסיים לקרוא ספר, שנקרא שווים על ספרטה. מלחמה הנוראה הפלופונזית, שבה ספרטה ואתונה נלחמו זו בזו, במשך 27 שנים.
כן.
ספרטה הגיעה לקרשים. ספרטה הייתה מלכת היוון, כשהם גירשו את הפרסים. והתונה הייתה על הקרשים. אחר כך התהפך, והתונה נהייתה למעלה, וספרטה כן. נראתה כאילו אין לה תקומה. כן. איפשהו, יש איזו ויטליות של, של מדינות, של עמים, ואני חושב שמשהו בעם היהודי, במדינת ישראל, יש בו איזה מין ויטליות, שעוצרת אותו רגע לפני שהוא מגיע לתהום.
כן.
אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני לא יכול אחרת, וזה מחבר אותי לאופי שלי. זה באחד הפוסטים שהעליתי סביב האירועים האלה, שקורים עכשיו, וסביב ימי ההולדת שלי, תיארתי
כן.
את המצב של לעשות. נתתי הרצאה לסטודנטים שלנו שהם מפונים מיישובי העוטף,
כן.
מיישובי העוטף, סליחה, חלקם כן. מפונים, חלקם שם, וקראתי להרצאה הזו לעשות, לעשות, לעשות.
כן.
במין, זה אמירה שכשאתה לא יודע מה הולך להיות, והחרדה משתלטת, פשוט תדאג לעשות משהו.
כן.
לא, אפילו אם זה לא עוזר. פשוט עצם העשייה, היא מין ניסיונות לראות באפלה, בתקווה שמשהו יפגע, ואתה לא יודע. כשהבן שלי אומר, אין חזון, אין עתיד פה, אני לא יודע, אבל כרגע אין לך שום אופציה אחרת, אז תמשיך לעשות את הכי טוב שאתה יכול. יש ספר שאני מאוד אוהב, שנקרא אדון שנפל לים.
דיברנו עליו, כן. לא בהקלטה, דיברנו עליו בינינו.
אז הספר הזה הוא בדיוק ממצא את האמונה הגדולה שלי,
כן.
וגם כל תהליך השיקום שלי מהפציעה בראש היה מהסוג הזה. קורה משהו שאף אחד, התודעה שלי, קרה לי, נפצעתי במוח, ואיבדתי טווח מאוד רחב של מיומנויות קוגניטיביות. אני אומר את זה בשביל להזכיר
כן, בטח.
למי שמקשיב, יכולת לקרוא ולכתוב, עצם פעולת הכתיבה, עצם פעולת פענוח האותיות למילים וכו'. ולא הבנתי מה קרה, רק הייתה חרדה גדולה, והתגובה של הגוף, של התודעה, הייתה לעשות. אפשר לצנוח לחרדה או לייאוש, ואפשר להסתער על דרך עשייה. העשייה שלי הייתה לאמן, המזל הגדול שלי היה שיד שמאל נפגעה, הייתי שמאלי, ויד ימין לא נפגעה, אבל היא לא היד הדומיננטית. והתחלתי לאמן את יד ימין בלכתוב אותיות.
העתקת את הספר פרשיות אלומות.
נכון, אבל זה התחיל מלכתוב סתם אותיות. רק אחר כך עברתי להעתיק מילים, כשאני לא מסוגל לקרוא מה אני מעתיק, אלא רק את האותיות שאני מעתיק. ודרך העשייה הזו, חזרה היכולת לקרוא. ככה זאת הפרשנות שלי, להנס הזה, שאת קוראת, אני לא מאמין בניסים, אבל הדבר הזה שקרה.
אתה לא מאמין בניסים, אבל אתה משתמש במילה הזאת לא מעט. גם לא, בספר וגם בפוסטים, לא. כן, אתה מדבר על ניסים, תכף אני אקריא לך
כן,
אותך.
כן, אבל לא ניסים במובן הדתי, יותר, לא יודע, אני לא עומד מאחורי
זה. אתה יודע, כשאני אומרת את המילה נס, אני גם לא משתמשת במונח הדתי של ים סוף נחצה לשתיים,
כן.
אלא אני מדברת על מקום שאני חושבת שמאוד מתחבר גם למה שאתה אומר, שבעצם המציאות היא הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים שלנו. לתפוס כן, בדיוק. כן. בחושים שלנו, בהבנה כן, שלנו, כן, בפרשנות שלנו. כן. הפרשנות שלנו תמיד חסרה לעומת המציאות
נכון,
כולה.
נכון.
וברווח הזה, שבין הפרשנות שלי לבין כל מה שעוד קיים, ואולי אני אפילו לא יודעת לקרוא לו בשם, כן, נכון. יכול להיות משהו נכון. מיטיב. והמיטיב הזה הוא נס נכון. מבחינתי.
ולכן כשהבן שלי אומר לי, מה יכול כבר להיות פה? המדינה הזאת הולכת לאבדון.
כן, זה סיפור
לא
קשה.
לא יהיה פה יותר כלום.
עכשיו, זה סיפור קשה שאנחנו מספרים לעצמי.
אני מודה שאני לא יכול להעמיד מולו איזה אופק קונסטרוקטיבי, כמו להגיד, תשמע, אחרי המלחמה יהיה ככה ויהיה ככה, ואני לא יודע מה.
כן.
אני לא, אני יכול להגיד לו, תשמע, המצב הזה לא יימשך כפי שהוא. אי אפשר... אני לא אכנס פה לסוגיות פוליטיות דווקא, אבל תהיה פה רעידת אדמה אחר כך.
בוודאי.
הוא אומר לי, לא, תסתכל מה הוא עושה, הוא כל פעם נאחז בקרנות המזבח, הוא מצליח למצוא את הדרך, ואני, אין לי אפשרות להסביר לו מה יהיה, כי אני לא יודע.
בוודאי.
רק אני יודע שיש, את אמרת את זה יפה, הניסים, יפה, אהבתי את, את הפרשנות הזו.
כן.
יש דברים שהם מעבר לתפיסה שלנו. ואז הפתרון, הדרך שלי לעשות, להתמודד איתם, זה לעשות משהו, מה שאת אולי אמרת, אני מנהלת פודקאסט כזה, כי זה דרך שלי לעשות כן. משהו, אין לי מושג אם זה עוזר,
כן.
אבל דוד גרוסמן אמר משהו פעם, משהו או שהוא המציא את זה, או שאני לא יודע, לא חשוב, אבל על איש סכן שמוחה נגד משהו, עובר לידו, שנים הוא עומד ומוחה נגד משהו, הוא אומר, עובר לידו מישהו, אומר לו, סבא, כבר שנים לא קורה כלום, נגד מה אתה, מה אתה מנסה להשיג בזה? הוא אומר, אני מנסה לשמור על עצמי, שאני לא אהפוך לחלק מהדבר שאני מוחה נגדו.
ממש.
כאילו, עצם המעשה מגן עליי, אפילו אם יגיד מישהו לא עוזר, עצם השחייה בים, נגד כל הסיכויים, כמו באדון שנפל הים, אני שוחה ושוחה, אני לא יודע, כן. זה כמו סטארט-אפ, כן. רוב המקרים זה לא עובד,
כן.
אבל אתה מאמין שיש סיכוי.
כן, אתה יודע, אני גם חושבת על זה, תוך כדי שאתה מדבר, אני מכירה את האמת הזאת, על הכוח המרפא של העשייה, כן. בצורה מאוד עמוקה בתוכי, אתה יודע, אני כאילו, אתה אומר לי, איך את מגיעה הנה לירושלים להקליט פודקאסט, איך את לא בבית חולים, ו... ואני באמת מאוד באינטנסיביות בבית חולים, תמיד וגם עכשיו, אבל אני צריכה את הבית חולים לא פחות ממה שהבית חולים צריך אותי, או אני זקוקה לתפקיד לא פחות ממה שאני נדרשת בו, ואני מוצאת שלחזור לתוך האלף בית של ללכת למטופל, לשמוע את הסיפור, להקשיב ללב, לקחת לו בדיקת דם, לעבור על רשימת התרופות שלו, כאילו האלף בית של העשייה, זה מה שמעגן אותי. אתה יודע, ואני גם תוך כדי דיברת, אני מאוד אוהבת להסתכל על אותיות של מילים, ועשייה מאוד קרובה באותיות שלה לישועה. שמה ממש אותם אותיות, באיזה משחק מילים, באמת אנחנו יצור שזקוק למעשה, כשאנחנו מבוססים בתוך המחשבות של עצמנו, ומתבוססים בהן הרבה פעמים, לא מגיעה משם ישועה. ישועה מגיעה כשמפסיקים לחשוב ומתחילים לעשות.
אני תמיד אומר שאולי זה הייתה ישועה שלי אחרי הפציעה.
כן.
אני אדם מאוד ארצי. אני קורא לזה נשמה בולגרית של המשפחה. אנשים פשוטים. תראי את הבולגרים. התרומה שלנו לתרבות הישראלית, היא לא במחקר מדעי, יותר, נכון שמשתיל הלב הראשון היה בולגרי, אבל בכל זאת.
באמת, מי זה היה?
מוריס לוי.
וואלה.
כן, הוא משתיל הלב הראשון, זה הבולגרי, תמיד הבולגרים.
מה, זה שקרונזון כתב עליו עם החזירים וזה?
יכול להיות, זה אני לא יודע.
אוקיי.
בכל מקרה, יש משהו ארצי באנשים הבולגרים, הם לא מתוחכמים, אבל עכשיו שאני כותב ספר על אבא שלי ו... נכנסתי לעומק ליהדות בולגריה,
כן.
למדתי דבר אדיר, בכל השואה, שכל המדינות האינטלקטואליות, תרמו למשלוח היהודים שלהם להשמדה, כמו הולנד, כמו אני לא יודע מה, או לפחות התכחשו, בולגריה, הצילו את היהודים.
מלך בולגריה, נכון?
זה לא, זה בדיוק מה שהמלך עצמו היה אחד האישים, הייתה שם ממשלה פרונצית מושלמת, המלך היה מין, לא ידע להחליט, מה שהיה גדול שם, העם תמך בבולגרים. במעלה, לפני ביהודים. הגירוש המתוכנה, ביהודים.
כן.
העם תמך ביהודים.
Mm-hmm.
היו שם ארגוני העובדים, העורכי דין, האינטלקטואלים, תמכו, מחו מחאות, והכי גדול זה היה את הכנסייה, תמכו באופן אקטיבי ביהודים, ואיימו על המלך שגירוש של היהודים, שתכננו הממשלה לגרש אותם להשמדה, גירוש היהודים יעלה לאלוהים, המלך היה מאוד דתי, אלוהים ינקום בו על מעשים
האלה. וואו, אתה יודע.
עכשיו זה יציאה בראש חוצות, נגד הממשל שהיה, הוא היה פרו נאצי, הוא היה שותף של הגרמנים במלחמה, הם רצו לגרש את היהודים, בסוף הם גרשו את היהודים לעיירות שדה, ההורים שלי גורשו לעיירות שדה, אבל אתה חושב על זה, השיא השיאים, מחמאה הכי גדולה, הם קיבלו מדנקר, השגריר הנאצי בסופיה, אני חושב, שכתב לאייכמן, שאי אפשר לגרש את, לא מצליחים לגרש את היהודים, כי העם הבולגרי הוא פרימיטיבי, הוא לא שונא אותם.
וואו.
כן.
יאללה, אתה יודע, תוך כדי הדבר הזה.
חשבתי כמה כוח.
מדהים.
יש לאדם הפשוט בלעשות שינוי משמעותי.
ממש, אתה יודע, וכל הדבר הזה עולה לי, אתה מדבר, וזה עולה לי ממש כקונטרסט לביטוי הבנאליות של הרוע.
וזה הבנאליות של החסד.
זהו, זה לא הבנאליות של החסד, זה הצלילות של החסד, זה העוצמה של החסד.
והוא בא מאנשים פשוטים.
הפשטות של הטוב. זה מה שעלה לי בראש. מול הבנאליות של הרוע, הפשטות של הטוב שהולך ומתפשט מקטן, הולך ומתרחב ומתפשט וגדל ומשפיע שפע.
חברתנו הטובה, דוקטור לבנה פרנק, חוקרת שואה.
כן.
עסקה בהצלת יהוד, בחסידי אומות עולם.
כן.
והמיפוי שהיא עשתה של מקומות שבהם היו הצלות של יהודים, מראה בבירור שהיו יותר, רוב ההצלות היו באזורים הכפריים, איפה שיש אנשים
וואו.
פשוטים, ואילו בערים, איפה שבפריז נגיד, כאלה שבו שם יש ערים, יש אנשים מאוד אינטליגנטיים, משכילים, מתוחכמים.
אליטה.
האליטה נתתה פחות להסתכן.
וואו, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה, ואני רוצה...
זה מתוקף מדעית. עכשיו אפשר כמובן להסביר שבאזורים הכפריים היה יותר קל להסתיר, כי זה אזורים רחוקים מהעין, ובלב פריז, הגסטאפו ישב, כמובן. אבל אני חושב, כולנו מאמצים את העובדות שמתאימות לתפיסות עולם שלנו. אני מתאים לי לחשוב שאנשים... טובים, אנשים שנקודת המוצא שלהם אל העולם היא נקודת מוצא אנושית. אנשים כאלה, ככל שהם פשוטים יותר, כאילו אנשים הפשוטים תהיה להם משהו הבולגרי הזה.
אני כל כך מסכימה איתך, אתה יודע, ואני מדברת איתך דווקא, וזה מעניין דווקא לדבר על זה איתך, כי אתה פרופסור, ועשית דרך ארוכה באקדמיה. והיא דוקטורט בגיאולוגיה, ואתה חוקר למידה, וזיכרון, ודברים שקשורים הרבה לעולם האקדמיה.
אבל לי יש איזשהו... אבל החקרים שלי הם מאוד ארציים.
יש לי, אני רוצה ללבן איתך את הסכסוך שיש לי עם הדבר הזה. גם אני כאילו מגיעה מהעולם האקדמי, ולמדתי yeah. להיות רופאה, ואני מתעסקת yeah. גם בצד הזה של הדברים. ממש מרגישה שלא בכדי... אותיות שכל זה גם אותיות כשל. שמה, שכל לפעמים מכשיל אותנו, והתהליך שעברה אקדמיה, יש בו גם הרבה דברים שהם, אני לא מסכימה איתם והם קשים בעיניי, והרבה פעמים נמצאת שמה גם הצדקה, לדברים שהם רעים ומין כל מיני פטלטלות כזאת, משחקים אינטלקטואליים שיכולים להצדיק הרבה מאוד דברים ולהכשיר שרצים. וגם אני מרגישה שלפעמים האקדמיה פשוט מפספסת. אני מסתכלת מה מושיע אותנו עכשיו, כשאנשים הולכים וכותפים בעוטף עזה, כשאנשים הולכים ונמצאים עם אנשים אחרים ועוטפים אותם ונותנים להם מהלב שלהם, לא מהשכל שלהם. מהחום שלהם, מהרגש שלהם, ממה שיש להם לתת. ואני מרגישה, אתה יודע, אתה אומר לי, דווקא האנשים הפשוטים הם אלה שעשו חסד, זה כל כך מסתדר לי בראש.
טוב, זה כמובן כמו כל דבר, יש בו...
פשטני.
תמצא, בדיוק, יש מידה מסוימת של פשטנות, אולי לא פשטנות יתר, אבל פשטנות.
כן.
כי כמובן תמצאי אנשים מאוד אינטלקטואלים שעשו הרבה חסד ו... והצילו ונאבקו, לא תמיד הפרופסורים יושבים בעורף והחיילים בחזית, אני כדוגמה, אבל אני מתחבר יותר לעשייה, ואני אומר, גם המחקרים שלי, הם לא עוסקים, הם לא מין תיאוריה במגדל השן, הם מחקרים, נגיד בגיאולוגיה, עסקתי בניתוח של קידוחי נפט, בסיוע למציאת נפט, שזה דבר מאוד פרקטי.
כן.
מזה יצאו מבנים תיאורטיים שיצאתי בהם, של תיאוריות על קשר בין קטסטרופות ואבולוציה.
כן.
כיצד יצורים מתפתחים, אבל זה לא בא מתוך, זה תפיסה תיאורטית עמוקה. התיאוריה חולצה מתוך הפרקטיקה.
כן.
גם ההגעה שלי לאקדמיה לא הייתה, הגעתי לאקדמיה בגיל מאוד מבוגר, לתל חי, למכללה אקדמית בתל חי הגעתי בגיל כמעט 40, ולאוניברסיטה הפתוחה בגיל כמעט 50.
כן.
עסקתי בלתפר שבין מורה בבית ספר, מפתח למידה, כל מיני דברים. עבדתי בחברת מחשבים 10 שנים שפיתחה סביבות למידה ממוחשבות, אבל זה לא היה אקדמיה במובן
כן.
אפילו הייתי חקלאי בעברי בראשית הדרך, כן. אבל בקיבוץ, אבל כאילו אני יותר מתחבר לדברים הפשוטים,
כן.
ופחות לשיחים. אני זוכר ממש איזו התעמתות כשלימדתי בתל חי עם איזו חבורה של פילוסופים, הכי קשה לי זה עם פילוסופים, שעוסקים בסוגיות ברומו של עולם, מנתחים איזה משהו, ואתה מדבר, מרגיש שהם מדברים על דבר, מה הקשר של זה לענייננו?
כן, ובעיקר כשענייננו זה בעיות כל כך קשות ואקוטיות,
כן. שצריכות. גם כשאני לומד תלמוד,
כן.
אז, ואני לומד הרבה שנים, הייתי מחפש משהו ארצי מזה. יש לי חברים שלומדים איתי שהם עוסקים בסוגיות כמין סוגיות משפטיות. ואני תמיד שואל את השאלה, מה אני לומד מהדבר הזה לחיים שלי? כן. מה אני לוקח מזה? לא במין מין איזה דקדוקי פלפול משפטי, אלא בפרקטיקה, מה זה אומר?
כן, אני חושב, אני מאוד מתחברת לצורך הזה, ואני מרגישה גם שהצורך הזה אולי מתחדד ועולה ביתר סט, בתקופות כאלה, שהקיום שלנו, החיים שלנו, הם כל כך מאתגרים וכל כך לא ברורים,
כן.
שבאמת השאלה היא איך אני יכולה להתקיים בתוכם, ואני מחפשת שיעורים מעשיים, אפרופו עשייה, משהו מאוד מאוד מעשי, כדי שיוליך אותי בתוך הדבר הזה לכיוון באמת של ישועה, לכיוון של התחזקות, לכיוון של לספר את המציאות אחרת בצורה שהיא יותר מטיבה. את
יודעת שזה רגע שבו, אני אומר, אני אספר את זה עכשיו אבל בלי שמות, מכר,
כן.
שלנו, איש דתי, לפני כמה ימים,
כן.
ישב ברחוב וצעק, וכילל את אלוהים.
וואו.
הוא היה בהזכרה לבן של חבר שלו שנרצח בעוטף, והוא ישב וזעק לשמיים.
כן.
וכאילו כל ה... עכשיו לבוא עם הסבר, נוגה אשתי ישבה איתו איזה שעתיים, דיברה איתו. אני גם אבל חלק, נוגה עשתה את רוב השיחה
כן.
איתו. זה היה משהו של להעניק מידה של חמלה למקום שאדם כל מה שיש לו בעולם משתבר.
כן.
אנחנו אוהבים להגיד את המשפט הבנלי, אבל נכון, איפה היה אלוהים באושוויץ? אם אנחנו מאמינים שיש איזה כוח שמעניק סוג של סדר וטוב בעולם וגמול לצדיקים ועונש לרשעים וכל אלה, איפה... אני לא מאמין שאלוהים זה קופת חולים, ולכן אין לי
שום
בעיה עם זה. לא, הוא לא עובד אצלי. הוא מין איזה מצפן מוסרי, לא אלוהים. נגיד, הגמרא היא מצפן מוסרי, אבל היא לא, הוא לא דבר שאני מצפה ממנו למשהו. אבל מי שכן מצפה, נשבר עולמו. מה אתה עושה ברגע שאדם מולך יושב, אדם אבל שנשבר עולמו?
כן.
ואז כשאתה מציע לו כל מיני הסברים רציונליים, אין כלום. זה נכון לאדם, לבן שלי שמרגיש שאין, אין עתיד.
כן.
אין עבודה. מתי יהיה? תראה לי איך זה יהיה.
כן.
אין לי תשובה.
כן.
אין לי, ממש אין לי תשובה. דבר אחד שיכול להגיד לו, תמשיך לעשות.
כן.
אין לך משהו. אם הייתה אלטרנטיבה אחרת, נגיד אני אוסף עוזב הכל, הולך ללמוד משפטים, עוד שנתיים אני מסיים, אני... בסדר, אוקיי, אתה פותח אופק חדש, מחליט, וזה לא מה שאתה רוצה לעשות, אתה פשוט עכשיו ברגע של חידלון טוטלי,
כן.
החידלון הזה פשוט תעשה כל מיני דברים.
אני רוצה להציע לך עוד כמה דברים שאני אומרת לעצמי, ואני חושבת גם מתחברים לדברים שקראתי ממך. עניין של העשייה הוא מאוד מאוד חזק. יש עניין נוסף שהוא שינוי סקלת הזמן. נגיד כשאני יושבת מול אנשים שאני מטפלת בקרובי המשפחה שלהם וקרובי המשפחה שלהם נגיד מאוד מאוד חולים ומאושפזים בבית חולים, אם נגיד לא יודעת מה, איזשהו זיהום מאוד קשה או התקף לב או משהו כזה. אחד הדברים הראשונים שאני מנסה להסביר להם זה שאנחנו רגילים לחשוב על סקלות זמן מאוד ארוכות. אני עכשיו הולכת ללמוד כשאני אסיים את התואר עוד 3 שנים אז. כן. עכשיו חורף, הנסיעה בקיץ שאני מתכננת. אבל עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של משבר, סקלת הזמן מתקצרת, היא לפעמים מתקצרת ליממה הקרובה תהיה קריטית, ולפעמים זה שעות ולפעמים זה דקות. אני אומרת, אין לי יכולת להתנבא מה יהיה עוד שבוע, או האם צריך לבטל את הכרטיסים לקונצרט עוד חודש. היממה הקרובה היא קריטית, והעניין הוא להתכוונן לקבועי הזמנים. כשאנחנו נמצאים בתוך משבר לאומי, אנושי, כל כך גדול, מה יהיה עוד שבוע, מי יודע? אנחנו בסקלת זמנים אחרת לגמרי, אז זה גם עניין שאני מכווננת את עצמי להסתכלות שהיא הרבה יותר מצומצמת להווה בזמן. Okay. עוד דבר שהוא לדעתי מאוד משמעותי ו...
רגע, ואז מה, כן. על סקלת הזמן, את אומרת שאת מציעה לאנשים, תתאימו את זה תקבלו החלטות קצרות.
כן, אני אומרת להם שאין לנו, כשהם שואלים אותי שאלות, אני אומרת להם זה לא רלוונטי, אין לי שום יכולת להגיד מה יהיה עוד חודש, היממה הקרובה היא מאוד קריטית, היא תראה לנו לאן נושבת הרוח. אם המצב ילך וישתפר, אז, אם המצב ילך ויחמיר, אז זה עלול להגיע גם ל... אני אומרת להם, אנחנו מדברים על היממה הקרובה, אנחנו מדברים על השעות הקרובות, וזו סקלת הזמנים שאתם צריכים להתכוונן לה, וגם עכשיו בתוך מלחמה, מישהו מאיתנו יודע מה הולך להיות, הבת שלי אני יכולה להגיד לה, איך זה ישפיע על הבגרויות שלה, מי יודע? מי יודע?
את יודעת שזה מסוג הדברים, שתמיד הייתי אומר, אני אומר עדיין, לכל מיני נכים שפונים אליי.
כן.
פונים אנשים שעברו בעיקר אירועים מוחיים.
כן.
והבעיה באירועים מוחיים, שבניגוד לקטיעות איברים ודברים כאלה, אין פרוגנוזה בעלת תוקף.
כן.
כמעט, מה יכול להיות מפגיעה כזו וכזו? טווח האפשרויות הוא כל כך גדול,
אין לדעת.
שאי אפשר לדעת. ואז לאדם במצב הזה, להציע תוכנית ארוכת טווח, היא בעייתית. היא אפילו לא הוגנת לעשות. כן. כי אין לה תוקף לתחזית הזו. ואז לאדם במצב כזה, אני נוהג להגיד, תחשוב, אל תחשוב הרבה, כי אני זוכר בחור שבא והתלבטנו על התפתחות מקצועית.
כן.
אם אני אתחיל עכשיו ללמוד ביולוגיה, כי זה מה שרציתי לפני שקרה, אולי זה לא יצליח, ואז אני צריך לחזור, הפסדתי שנה.
כן.
ואז זה, אני נוהג להגיד, תשמע, תעשה צעד ראשון.
כן.
תעשה את הג'אג'מנט הכי טוב שאתה יכול לעשות.
כן.
ברגע הנתון, ותתחיל.
כן.
אבל שני דברים מובילים אותך. דבר אחד מוביל אותך. אתה לא עוזב עם הכישלון הראשון. אבל אתה נותן לעצמך זמן, נגיד במונחים של אוניברסיטה, שנה אחת אתה מנסה. אתה לא עוזב כשנכשלת בבחינה הראשונה או משהו כזה. אבל אם אחרי שנה, אתה רואה שהעסק לא מתאים לך, או לא עובד לך, יכול להיות שזה הזמן לשנות כיוון.
כן.
או לשקול את המצב מחדש. זאת אומרת, אתה חי כאילו זה הכיוון שאתה הולך, אבל יש לך תחנות יציאה.
כן.
ואז ככה למדתי גם כשהייתי רוכב באופניים. שאתה עולה בעלייה נורא גבוהה וקשה, אם אתה חושב על כל הדרך, אתה מתייאש.
כן.
אבל אם אתה אומר, עד הסיבוב הבא, אחר כך נראה.
כן.
ואז החיים נהיים יותר קלים.
ממש, אני גם מרגישה את זה בריצה, שכשקשה לי, אני מפנה את המבט שלי כלפי מטה, ואני ממש מסתכלת על גובה הרגליים שלי, וכשנהיה לי קל, אני יכולה להסתכל לאופק.
כן, כן. זה סוג של, אל תעשה תוכניות, את אמרת את זה, אני חושב מאוד מדויק, אהבתי את זה שבמצבי חרדה ולחץ גדול, קבועי הזמן.
במשבר סקלות הזמן שלנו משתנות. עכשיו, בגלל שאנחנו רוב החיים, תודה לאל, לא חיים במשברים, אז אנחנו רגילים לתכנונים ארוכי הטווח. כן. לתחשוב, שנגיד בן אדם, כמה אופטימיות צריכה להיות לבן אדם שהולך ללמוד רפואה, ואומר, זו תוכנית ל7 שנים.
כן.
עוד 7 שנים אני אסיים את המסלול הזה.
זה בעצם תוכנית ל-20 שנה.
לגמרי.
עד שאתה, או לכל החיים.
נכון. אבל אתה יודע, מין ידיעה, כן, זה המסלול שבו אני אהיה ל-7 שנים הקרובות. כן. או באמת אנחנו רגילים לתוכניות ארוכות. כן. ותחשוב, כמה מהחיים שלנו בעצם בנויים על זה שאנחנו יודעים מה יהיה.
נכון.
אנחנו חוסכים לפנסיה כי נגיע נכון. לפנסיה.
נכון.
או אנחנו לוקחים משכנתה מתוך ידיעה שנוכל לשלם אותה, ועוד כהנה וכהנה הרבה נכון. מאוד דברים. וכי והנקודת שבר המאוד גדולה שאני חייתי, שאני חוויתי עכשיו בתוך כל הדבר הזה, אחת מנקודות השבר, זה שהרגשתי מרומה. הרגשתי גם קצת מטומטמת. כמה ביטחון היה לי בזה שאני אחסוך לפנסיה והגיע לפנסיה, כשבעצם כל הדבר הזה קורה. וככה אני מגיעה בעצם לנקודה הבאה שרציתי להגיד לך, שאני חושבת שמאוד תתחבר אליה גם, זה איך אני לוקחת את המציאות הזאת, שאין ספק שאובייקטיבית יש בה הרבה מאוד קושי, ואני לומדת לספר אותה בצורה מיטיבה. אז אני לומדת לספר סיפור טוב על עצמי, שאמרת שזה מה שמאבד בן אדם עם פגיעה מוחית, אתה יכול לספר סיפור טוב על עצמו. איך אני לוקחת את המציאות הזאת, שכמובן שיש בצדדים חורבנים לגמרי, קשים, טרגיים, ואני מנסה לספר אותה אחרת. אז כמובן שאני לא מטיפה פה לאיזה הכל לטובה מאוד שטוח כזה, ואני יכולה להגיד למשל, המציאות הזאת מראה לי, שמה שחשבתי שהוא ודאי, הוא על קראי תרנגולת. לפחות האשליה הזאת התפוגגה. כי זה לא שאני נפרדת מוודאות, אני נפרדת מהאשליה של ודאות. אז אני נפרדת מהאשליה. הייתה לי אשליה שהמציאות היא מאוד ברורה. הייתה לי אשליה שיש לנו ביטחון בככה וככה. הייתה לי אשליה שאפשר לבנות עתיד והכל מאוד ידוע. זאת הייתה אשליה. לפחות עכשיו אנחנו מסתכלים על המציאות נכוחה, ויכולים להיערך למשהו שהוא יותר ממשי ופחות אשלייתי.
זה אני לא בטוח שבכלים שאני, במונחים שאני חושב, זה מיטיב לגמרי, כי לפעמים הסתכלות נכוחה על המציאות היא נוראה, ולפעמים דווקא יש רגע שבו, כשאדם, יש רגע שטוב קצת להדחיק,
כן.
קצת, טוב קצת לא לדעת הכל.
כן.
ואיפשהו, זה משחק כזה בין, אני כמובן מסכים עם הסתכלות נכוחה על העולם.
כן.
על המציאות. מצד שני, הסתכלות נכוחה, כמו שנגיד, הדוגמה שהבן שלי בא ואמר.
כן.
אם אני מנתח הכל בכלים אנליטיים, לאור מה שאני יודע, העתיד נורא והיום.
אבל אנחנו מדברים על זה שאנחנו יכולים, אף אחד לא יודע להגיד מה יהיה בעתיד. אף אחד לא יודע להגיד את זה.
אז לכן, ההסתכלות הנכוחה על המציאות, גם היא בעייתית.
ההסתכלות נכוחה ברגע הנוכחי.
כן, זה אני מסכים. ברגע נכון לעכשיו, נכון. אז אני יכול להגיד לבן שלי, תראה כמה יפה היום בחוץ.
כן.
אדם קורא לי, הנכד קורא לי סבא. מה, ילד בן שנה ושלושה חודשים?
מדהים.
מה את חושבת? אומרת, רץ אליי, מחבק אותי, מה זה? איזה מין יש דבר בעולם? זה המציאות לאותו רגע.
כן. והיא ממשית לא פחות מכל השאר.
מצד שני, אני זוכר את ה... דווח על זה, על איזה אישה מומחית לפסיכולוגיה חיובית. זה מושג שאני, יש לי קושי איתו.
אוקיי.
בא ללמד, לעזור בתקופת, אני חושב באינטיפאדה השנייה או משהו, לעזור לפלסטינים, תדעת להתמודד עם המצוקות שהם חיים בהם.
כן.
של היומיום הקשה.
כן.
ואז, כתוב היה בארץ, היה אני חושב, אתה היה מאמר על זה, היא הסבירה להם, משהו מסוג הזה של תחשוב חיובי, יהיה חיובי וזה, והוא אמר, תשמעי גברת, אם בשביל יום עבודה של 8 שעות, אני 4 שעות בדרך לשם, 4 שעות חזרה, ועוד 2-3 במחסום, תעמדי במצב כזה, נראה אותך חושבת חיובי.
ממש.
כאילו, יש סרט נפלא שכדאי לראות פעם, שנקרא פסיכולוגיה שלילית. סרט נורווגי מדהים.
Okay.
עוסק בנכים אומללים מהרמה הכי גבוהה של פגיעות מוחיות וכאלה,
כן.
שחיים באיזה הוסטל כזה,
כן.
ויום אחד מגיעה אליהם פסיכולוגית שאמורה לעזור להם להתמודד באופן חיובי עם האומללות שלהם.
אוקיי.
Okay. יום אחד הם נמאס להם מנה, והם קיימים עליה ומגרשים אותה. ועכשיו סוף סוף אפשר להתבחין על האומללות שלנו. וכמה כיף להיות
שם. אוי, תשמע, יש שאלה.
זאת תמיד בכל רגע נתון. מתי יש רווחה בפסיכולוגיה חיובית, באמת, ומתי אין. לפעמים צריך לדעת, בכניסה לרגע המוות, בכניסה לתאי הגזים עבר, רציתי להגיד, את יודעת, גם אני תוצר של החינוך הזה.
בטח.
שם, אבל ואז תוך כדי שאני אומר, אני אומר לעצמי, אולי יש נחמה ברגע של חשיבה חיובית.
כן.
אפילו באותו רגע, משהו שמאפשר לך להיפרד.
כן.
ופחות. כי למדתי בשנים האחרונות, בעשור האחרון, כשנפרדתי מההורים ומאוד כן. חברים, למדתי כמה חשובה הפרידה.
כן.
ואז אני אומר לעצמי, אולי אתה לא צודק, כשאתה קצת מתייחס בחשדנות לפסיכולוגיה חיובית, כי אולי...
אני חושבת, תראה, קודם כל, אני מבינה מה אתה אומר, אני חושבת שכמו הרבה מאוד דברים, זה עניין של מידה.
כן.
זה עניין של מידה, ועניין של התאמה. ולפעמים הדברים הם באמת גרוטסקים, כשקורה איזשהו רע לתפארת, כן. ללכת לאיזושהי קלישאה שטוחה של חיוביות, זה באמת, אני חושבת, מתן איזשהו הסבר אינטלקטואלי שהוא מאוד מבודד.
כן.
כי אין קשר בין מה שאני חווה לבין ההסבר שמציעים לי. הוא גם מטיל בי קצת אשמה. למה את לא יכולה לראות את הצד המלא של הקוס, את החלק של הקוס. אז זה כמובן הקצנה לצד אחד שהיא מיותרת, אבל אני יודעת על עצמי כמה בקלות אני מצליחה לסחרר את עצמי, מצליחה במרכאות לסחרר את עצמי, בתוך תרחישים מאוד מאוד שליליים.
כן.
ולראיה, הקורונה. בקורונה אנחנו הבאנו על עצמנו תרחישי זוועה שדמיינו נכון. אותם, שהמיסו עלינו.
סוף האנושות.
סוף האנושות, וימותו בסדרי גודל יותר, וחס וחלילה יתקוף ילדים, וחס וחלילה יתקוף צעירים ובריאים, והעולם המון המון דברים... התקיימו כמציאות בתוך הראש שלנו. כי מאוד בקלות יש לנו איזה אוטומט, יש לנו איזה הרגל של לצייר תרחישי זוועה. אנחנו מנרמלים את עצמנו על זוועות, וברגע שאני מספרת משהו, אז הנה הסיפור הוא כבר קיים בעולם, הוא ולידי, יש לו נוכחות, יש לו ממשות, והוא might as well be true. ואני חושבת שהתרגול, לפחות בעניין הזה, התרגול הוא איך אני יכולה בכל זאת לסובב את המציאות ולראות בה גם דברים חיוביים כן. שהם לא מנותקים מהמציאות, הם גם לא מופרכים. אני יכולה להגיד לך למשל, אני, אמא שלי, נפטרה לפני הרבה שנים. לא מזמן זה היה 27 שנים. ואני ברגעי משבר מאוד גדולים, אחת הנחמות שאני אומרת לעצמי, זה לפחות זה נחסך ממנה. לפחות את האסון הזה היא לא צריכה לעבור, זה נחסך ממנה, וזה נשמע מין סיבוב כזה מאוד פטלטל על המציאות, אבל זה מציע לי נחמה.
נכון.
לפחות היא לא צריכה לראות את זה. ואני מתחילה את זה מהנחמות האלה, המאוד נמוכות של האסונות שנמנעו, זה יכול היה להיות כל כך הרבה יותר גרוע.
נכון.
ומשם אני בונה, זה השלב הראשון בסולם, ואני משם בונה את זה ובונה את זה ובונה את זה ובונה את זה. אבל זה באמת, אתה יודע, אני רוצה להציע לך, זה מאוד מתחבר לי לפוסט שאתה כתבת ב-18 באוקטובר. אתה תרצה אולי להקריא אותו? אני הבאתי אותו.
כן. צריך להגיד, ה-18 באוקטובר.
כן, תספר קצת על ה-18 באוקטובר.
אז ביום הפציעה שלי לפי הלוח העברי, זה שמחת תורה.
אוקיי.
זה השמחת תורה שפרצה.
ה-18, לפני 50 שנה, שמחת תורה היה
ב-18 לאוקטובר, זה ה-18 לאוקטובר, שמחת תורה. שמחת תורה.
אוקיי.
זה לא תמיד מתלקד, פעם ב-18 שנה.
כן.
מתלקדים. ואז תכננתי לעלות משהו שקשור ל... בקרובי הקדש. יש איזה אירוע נורא והיום, במהלך של בני ישראל במדבר, בניו של אהרון הכהן,
כן.
הגדול, מקריבים בהתלהבות גדולה על המזבח, קורבן,
כן.
ואלוהים שורף אותם.
וואו.
כן. ולמה? כי הם עשו את זה בהתרגשות יתר, הם לא עשו את זה לפי הפרוטוקול.
אובר מוטיבציה.
כן, בערך ככה. והוא שורף אותם, את נדב ואביהו, שני בניו של אהרון, ומשה, המילות הנחמה, הכי חזקות שיש לו להגיד, זה מין נחמה מהסוג של בקרובי הקדש. אלוהים רוצה לידו את הדבר, את האנשים הכי טובים, הקרובים לו, מתקדש בעזרת זה שהוא לוקח אותם אליו. שזה תמיד, וההמשך של זה, המשפט הנפלא, וידום אהרון. כאילו אתה בא למישהו באבל נורא והיום, וכל מה שיש לך להגיד לו, שזה לא נורא, זה אלוהים רוצה את הטובים.
כן.
עכשיו הם כיף להם, כן. כיף לך. והתגובה של אהרון, זה תגובה של אדם פוסט-טראומטי.
כן.
וידום, ההלם הזה מקהות החושים הזאת, מחוסר היכולת של חמלה, של אדם להעניק לזולתו רגע של חסד,
כן.
עומד לפניך אדם שהוא בשיא הדבר הכי נורא שיכול לקרות לו,
כן.
הילדים שלו כרגע מתו,
כן.
על שום דבר, אתה מציע לו הסבר. יש באדם הולך הביתה פרק שנקרא מנחמים,
כן.
שבו הבאתי כמה דוגמאות, די בקפידה, לצורה שבני אדם באים לנחם את זולתם.
כן.
ושמה, אחת הדוגמאות שם זה של פסיכולוג שאני בא אליו משירותי הייעוץ של האוניברסיטה, הוא מסתכל עליי בעיניים הכחלחלות שלו, ומהנהן בראש, ואני שותק, והוא מהנהן, ואני שותק, ולעומתו...
וככה שתקתם שנה.
כן. ולעומתו, פסיכולוגית בשירותי הייעוץ,
במחלקה בנוירוכירורגיה,
היא לא מקצוענית במובן של ההתנהגות שלה,
כן.
היא מחבקת אותי.
כן.
כי זה מה שאני צריך, זה החסד.
החום והנחמה שלי.
זה המקום שכולנו נכשלים בו כשאנחנו באים להעניק לזולת חסד, ואנחנו לא יודעים לחרוג מהמקום של ההסבר, של זה קרה לך בגלל, את יודעת.
השכל משתלט, אתה יודע ששכל...
הוא השכל, הוא האידיאולוגיה, נגיד, אנשים דתיים, היכולת שלהם לתת זה, לתת הסברים, השואה זה בגלל הציונות, אני יודע מה המזוזה הייתה מקולקלת, ולכן היה אסון הבונים, כל מיני כאלה הסברים שבאים מתחום הרציונלי לכאורה.
כן.
והם לא נותנים... לאדם הסובל שום מזור.
כן. זה כשהשכל מכשיל אותנו ומשתלט על הרגש.
כן. במשך השנים הפכתי להיות אומן. יום הולדת הרי זה אירוע של סחטנות אמוציונלית.
נכון. סחטנות אמוציונלית.
חתן השמחה. חתן השמחה. מצוי במרכז העניינים. כולם מפרגנים לו. כולם אוהבים אותו. ואיזה כיף. אז אני נפצעתי בכמה מועדים, סליחה, נולדתי בכמה מועדים, נולדתי, נפצעתי ב-18 באוקטובר.
אמרת, נמקסם את הסחטנות.
נכון. חודש אוקטובר זה חודש שבו אני חוגג.
אתה יודע שגם אוקטובר זה יום הולדת שלי.
אה,
11 באוקטובר ויום כיפור זה יום הולדת שלי.
וואלה, נו, את רואה.
כן, גם אני ממקסמת.
אז אני למדתי לנסות ולמקסם את החוויה הזאת המתגמלת.
כן.
ואז שמחת תורה שבה נולדתי,
וואו.
בה נפצעתי.
כן.
זה היה אז, ב-73, 18 לאוקטובר, התאריך שבו נפצעתי.
כן.
באיזה כפר חושות עלוב ממערב לתעלת סואץ.
כן.
התאריך הזה הוא גם שמחת תורה.
יאללה.
עכשיו, שמחת תורה, זה הרגע שבו יום קדוש, מסיימים לקרוא את התורה.
כן.
וזה מין, ואני יורם אשת. שסתם נפצעתי בלי לדעת איך זה קרה אפילו, ושנים חיפשתי איזה משמעות למה שקרה.
כן.
כל הספר שכתבתי, אדם הולך הביתה, היה בעצם, אני חושב, ניסיון להעניק איזה משמעות.
כן.
לדבר שלא היה לו שום משמעות, התודעה שלי הייתה מספיק פגועה, שלא יכולתי להקנות שום משמעות לאירועים שהיו. סתם התעוררתי בבית חולים. לא הרגשתי גיבור.
להפוך את האשמה למשמעות.
להפוך את הסתמיות למשמעות.
את הסתמיות
למשמעות. נכון, הייתה גם משמעה חזקה.
כן.
שלא מתי, אבל זה היה תפל. לא יצאתי גיבור, לא קיבלתי צלש, לא נפצעתי באיזה הסתערות הירואית על כוחות אויב, והצלתי חברים וכל מיני דברים נפלאים שאוהבים לדבר עליהם. סתם. הייתי עוד אחד מחיילים שצלחו תעלת סואץ בסירות, עברתי לצד השני, ושם חטפתי פגז בראש. פחות או יותר.
יאללה.
ככה אפשר למזהר את זה. ברגע שכתבתי ספר, על זה, נאלצתי להקנות איזה סוג של משמעות לאירוע. עכשיו, יש אנשים, נגיד חבר שלי שהיה נפל בשבי, שבי זה גם חוויה נוראה של תפלות וחורבן כל הנחות היסוד שלך על עצמך ועל העולם. הוא מצב את עצמו בספר שהוא כתב, שקרוי שבוי בפקודה, כחייל גיבור. אני לא יכולתי, לא הייתה לי חוויה כזאת, כי האשמה על זה שנפלת בשבי כנראה מספיק גדולה, שחשוב, נפלתי בשבר רק פקדו עליי. שבוי בפקודה, אני אחרי הייתי ממשיך להילחם.
וואו.
עכשיו, הוא היה במוצב המזח, שעכשיו הוא אחד הדמויות במוצב שם, בסרט הזה שעשו עכשיו.
כן.
עכשיו, אני לא היה לי, אפילו לא הייתה בי שארית של תודעה שמנסה לייצר מעצמה חייל גיבור. ואני אנסה לחשוב למה אני מספר לך את כל זה.
אתה מספר על הרקע של ה-18 באוקטובר?
כן, ואני במשך שנים, כתיבת הספר, אדם הולך הביתה, הייתה בשבילי אולי טריגר לכל העסק הזה.
כן.
התחלתי לנסות להעניק איזה משמעות לחוסר המשמעות שקרתה. ואחד הדברים זה להעניק משמעות לימי ההולדת שלי, כי אני כשנפצעתי, הודיעו לחברים שלי בפלוגה שמתתי בפינוי.
וואו.
כן, איזה משך שנים הייתי פוגש אנשים שידעו שאני מת,
פתאום ראו אותך.
הודיעו להם שאני מת, או ראו אותי מת, כל מיני דברים, וריאציות לסיפור הזה, אני מדבר על לפחות 15 אנשים שאני מכיר.
הלאה.
כן. שהייתי בשיקום בהדסה, עובר לפניי גיורא חרמוני, שוב, אתה יורמשת, אני ראיתי אותך מת, משהו כזה.
יואו, זה חוויה סוריאליסטית.
כן, ושנים, יצאתי מאיזו בחינה בעל פה בגיאולוגיה, בחוץ נמצא אחד אביאם גולדשטיין, אתה יורמשת? כן, אני כבר יודע לפי זה.
אני לא מת.
כן, משהו מהסוג הזה. עכשיו, ואז אתה מנסה להעניק ללידה מחודשת הזאת, איזה משמעות, להגיד, אני נולדתי מחדש. לא, בסדר. נולדתי מחדש. זה, ואז...
זה to define nature.
למשל, כן. אני הראיתי לאלוהים אצבע משולשת, הוא רצה לקחת אותי בשמחת תורה.
אני הראיתי לו מה זה.
אני אמרתי לו, לא, בקרובה יקדש, זה אתה, אני לא קרוב שלך. תסתדר לבדך.
לגמרי.
אבל, אז היום שנפצעתי,
כן.
זה, אז היום שנפצעתי, יש לפי הלוח העברי שזה שמחת תורה, וזה לפי הלוח הלועזי, זה 18 באוקטובר, ולפי הלוח הלועזי זה 28 באוקטובר, 10 ימים אחר כך, היום שאימא ילדה אותי. ונגיד בספר אני מתאר את ה... יש לי תמונה שצילם מישהו בתאגד, שרואים את הרופא, אברהם אלירז, רוחן מעליי, ומטפל בי.
יאללה.
רואים את התחבושת על הראש, רואים את היד המרוסקת, את החור בריאה, הכל רואים בתמונה.
יאללה.
ואני, מה לקחתי משם? ואני יודע, מפגישה איתו, שהוא נתן לי את האינפוזיות האחרונות שהיו לו שם בתאגד.
אימר עליך.
הוא לא אימר, הוא אמר לי, אני לא יכולתי לעזוב אותך. שאלתי למה, הוא אומר, כי אתה, למרות שהיו לך כל הסימנים של אדם מת, גוסס, כאילו, הדופק היה מאוד נמוך, ולחץ דם מאוד נמוך,
כן.
אתה השתוללת עם הצד הימני, הייתי משותק בחצי הגוף,
כן.
השמאלי, והימני, אומרת, עם היד אתה היית בתזזית ויטלית נורא, ולא יכולתי לעזוב אותך למות.
כן.
בספר אני למדתי להגיד, זה אני הוא שהצלתי את חיי. כאילו, אני הוא שהכרחתי, כופפתי לו את היד, ואמרתי, אתה תתקע את האינפוזיה על היד שלי.
יאללה.
אז זה המקום שבו אני, ואז כשאני חושב על זה, זה מעניק המון כוח, כן. החילוץ משמעות הזה לתאריך הזה, 18 באוקטובר שבו אני בחרתי בחיים.
וואי.
אני זה שאמר, אמא שלי ילדה אותי, לא היה לי סיי בעניין.
כן.
אבל 10 ימים לפני כן, בגיל 23 שנים אחר כך, אבל 10 ימים קודם, 18 באוקטובר, אני הוא שהחליט, שאני רוצה לחיות.
יאללה.
עכשיו זה,
חילוץ משמעות.
כשאתה מסוגל להגיד את הדבר הזה, אז אתה אומר לעצמך, אתה בן אדם, כתבתי בספר, אני גיבור של חיים, לא גיבור של מתים.
כן.
בניגוד לדימוי שהיה לי בקרב חבריי, של מין פייטר כזה שקופץ בראש, נוגה אמרה
טוב למות בעד ארצנו כזה.
כן, אבל גיבור גדול, לא כן. ככה. כתבתי ספר, כתבתי סיפור עכשיו, לפני שנה, שנקרא יום קרב, שבו אני מספר כן. על משחקי הבוץ, כדורי בוץ שילדי, הילדים איפה שגרתי היו משחקים, זורקים כדורי בוץ אחד על השני, על המבצרים שהיו בונים תיבות אריזה של תפוזים, ועל עצמי בתור ילד שגם הוא רוצה להילחם למות במלחמת בוץ הזו. ואני חושב שגדלתי לתוך עולם שהייתה בו משאלת מוות. חינכו את הבנים לפחות להיות גיבורים, ופתאום גיליתי שאני לא גיבור. ואת המשמעות מצאתי בזה שאני כן גיבור, אבל גיבור של חיים.
כן.
וזה העניק לי המון כוח, במשך המון שנים, לדעת שאני אדם שלא עוזב.
כן.
אני לא פרייר.
כן.
וזה קרה כשכל החיים היו, בעשורים הראשונים לפחות, היו מין מאבק להתמיד, להחזיק בביצורים, מוצבים שהצלחתי לכבוש.
כן.
נגיד, לא הצלחתי ללמוד גיאולוגיה, לחזור לשם אחרי 7 שנים וללמוד. מין להישאר בכל מיני מקומות. לפעמים מרוב התמדה, כבר אתה שוכח שמותר לעזור.
כן.
למשל היום אני בן 73, אני עדיין מלמד. כאילו כל החיים, באמת כל החיים הבוגרים שלי פחדתי שיפטרו אותי. בצורה הכי אמיתית, זה הכתיב את כל ההתנהלות המקצועית שלי.
וואו.
כי הייתי עובד חצי משרה במכון הגיאולוגי, לא רציתי משרה מלאה, והתחלתי בעוד מקום, בחברת מחשבים. למה? כי אם יפטרו אותי מאחד מהם, כי יגלו שאני לא טוב, אז יהיה לי עוד
זה
משהו.
זה גם חלק מההישרדות הזאת.
כן.
אתה יודע, השימוש במילה חילוץ, וחילוץ משמעות,
כן.
זה נורא חזק בעיניי. אני חושבת, אתה יודע, גם החילוץ וצליחת התעלה. וגם אתה יודע ההצלחה והלחץ שיש בדבר הזה, אבל כאילו החילוץ והחלוציות, החילוץ של המשמעות, כאילו אתה אומר משמעות, הפועל של משמעות זה לחלץ אותה, כי המציאות והבנליות של המציאות היא כזאת שאם אנחנו רוצים את המשמעות שהיא קיומית, אנחנו צריכים לחלץ אותה, אנחנו צריכים ממש להוציא אותה בלחץ, מתוך הדחיסות הזאת של המציאות, מתוך הדחיסות של המציאות, לחלץ את המשמעות, לחלץ את החסד.
כן, אז זה בדיוק הדבר שאולי, וזה אולי האתגר הכי גדול בשבילנו היום.
כן.
כשאתה מצוי במקום שאין שום פרוצדורה רציונלית, שאתה יכול לעזור, שתוכל לעזור לך.
כן.
כי לכאורה, אני יכול לייצר פרוצדורות אימים,
בוודאי.
בלי בעיה.
בוודאי.
תרחישי אימה.
חד משמעית.
יותר בקלות מאשר תרחישים מנחמים. ואז אני חושב שבאמת הניסיון לחלץ משמעות מתוך הלחץ, אני מצטרף למשחקי המילים שאת מנסה ליצור, מתוך הלחץ הזה, אולי זה האתגר הגדול.
כן.
ואני חושב שהתרחישים הקטנים, בהקשר הזה אני מדבר על להסתכל קדימה.
כן.
יש לנו, אנחנו גרים בירושלים, נוגה ואני, בשכונה, שבמידה רבה אני רואה את עצמנו מאוד מרכזיים בה, שנוצר במין קהילה. כמעט כמו מין קיבוץ כזה קטן. שכונה קטנה, שיש בה גינה קהילתית, ויש בה אנשים שבזכות זה מכירים אחד את השני.
כן.
ואנחנו עושים, וכשמישהו מתפרק שם בשכונה, אז יושבים לידו ומדברים איתו, מה שסיפרתי לך
כן. קודם.
ויש כל מיני, אנחנו עובדים ביום שישי נפגשים, ועובדים בגינה, 15 אנשים, ולרגע יש שמש, ונעים, ושומעים מוזיקה, ובשבוע הבא אולי ערב הקרנת סרטי סטודנטים בגינה, ונשים צעירים באים, כי יש דינמיקה של
ביחד,
של לכידות קהילתיות כזו, ואני חושב שזה המקום שבו אני מרגיש חשוב מה שאנחנו עושים, אם אני מנסה לחלץ משמעות למשהו, אז אני אומר לעצמי, אם אנחנו זה חלק מהשליחות שלנו.
אתה יודע, אני ממש, שלנו. ממש, והתקופה הזאת מראה לנו כמה שהאמת או השינוי או התיקון לא יגיעו מלמעלה למטה, אלא הם יגיעו מלמטה למעלה, מתוך פעולות ואנשים בודדים, ומתוך הפשטות, כן. החתיכות הצטרפו אחת לשנייה מלמטה ויבנו
במיוחד
מגדל.
במיוחד כשאת מרגישה שהמסגרת לא מתפקדת.
הוואקום המנהיגותי, כן. הוא מתמלא ביוזמות האלה, של איך אני מקימה קהילה, ואיך אני בתוך המשפחה, ואיך אני עם הבן זוג שלי, ואיך אני ביחידה הקטנה שלי, ואיך אני בצוות שלי במחלקה, הדבר הזה הולך ונבנה, והולך ונבנה במקביל בהרבה מקומות, עד שחתיכות הפאזל יצטרפו לתמונה הגדולה.
וגם אם לא יצטרפו, אני חושב שקרה משהו, את יודעת, יש איזה משהו שאני תמיד לא אוהב, שאומרים, הנה עשינו משהו והוא נכשל.
כן.
נגיד, מההפגנות, איך כל ההפגנות על האוהלים שהיה בתל אביב, ברוטשילד.
כן, ב-2011.
אמרו, לא קרה מזה כלום. אני אומר, כן קרה מזה, זה עוד אבן קטנה בלגו שפותחת לדיון את הלגיטימציה של קולותיהם של אנשים מלמטה מהשטח. ודברים האלה לפעמים נדמה שלא קרה כלום, אבל הם
מצטברים לכדי מסה קריטית.
שינויים קטנים עד שהוא יצבור איזה מסה. אבל רצית קודם שנקרא משהו מהפוסט הזה.
אני אשמח אם תוכל.
הנה נקרא, למה לא?
איזה יופי.
זה פוסט שהעליתי ב-18 באוקטובר. העולם סביבנו מדמם, והדאגה מפני העתיד מחבה זיכרונות רחוקים. מזל שכמה מחבריי הם בעלי זיכרון טוב, והודעות הוואטסאפ שלהם הזכירו לי שהיום, ה-18 באוקטובר, הוא יום הולדתי. היום, בדיוק לפני 50 שנה, הוכרז על מותי בתאגד ממערב לתעלת סואץ. ונגד כל הסיכויים חזרתי אליכם בשביל להוכיח שאכן יש ניסים בעולם, ושאף פעם לא יאמר האדם נואש, אפילו אם גולגלתו שבורה, זרוע מרוסקת ורסיס גדול נעוץ בריאה ומחניק אותו. בספרי אדם הולך הביתה, תיארתי את הרגע ההוא בנימה אירונית מעט. קראו ואולי תהנו. אז הנה נקרא כמה שורות מתוך הרגע ההוא של הפציעה. אחד הכללים הידועים לחיילים בקרב הוא שיש להשתתח כאשר שומעים את שריקת הפגז, לטמון את הראש בקרקע ולהתפלל לנס. כך ראינו תמיד בסרטי המלחמה האמריקאים. אבל כבר בתיכון, בשיעור הפיזיקה, אמר לנו המורה סגל, ברגע של התנבאות, שיש שטות גדולה מזו. הפגזים שתשמעו, אמר בלשון עתיד, כמו היה צופה בעתידנו, הם אלה שכבר עברו אתכם. את אלה שיפלו ממש עליכם, לא תשמעו עד הרגע האחרון. ואז כבר יהיה מאוחר מדי, ואתם פשוט מתים, הבטיח בחיוך מריר בעברית הפגומה שלו. הוא היה פליט שואה מרזה ומיוסר, ונהגנו להוציאו מדעתו בתעלולים אכזריים. היום אני יודע שהסרטים טעו, ושמורה סגל צדק, ושכן את הפגז ששילח בקצין את הצפית המצרי, את הפגז שנפל ממרומים ממש עליי, לא שמעתי כלל, הוא התרסק על שפת השוחה שבה עמדתי, ואני איבדתי את ההכרה. בראשית העין נצרבה תמונה אחרונה של זוג טנקים מצריים במרחק, תמונה שהשתמרה בבהירות גם כאשר התעוררתי לאחר מספר ימים. זמן רב הייתי בטוח שאחד מהם פגע בי בכינון ישיר, ורק לאחר שנים סיפר לי שמולי כששנינו נפצענו מהפגז הראשון של מתח שירד ישר עלינו, ולכן לא שמענו דבר. וכך בזכות חוקי הפיזיקה נחסכה ממני הידיעה המחרידה על מותי הצונח עליי ממרום, ובזכות אובדן ההכרה לוחשתי כיצד נבקע צד הגולגולת כקליפה של ביצה, ולא ראיתי פיסות ממוחי פזורות על הארץ, את ידי מרוסקת ורסיס מתכת גדול נעוץ בריאה. בשנים שלאחר מכן, שבהן הגיתי במוות כל כך הרבה פעמים, ושקלתי לקפוץ מהחבל, חשבתי כמה היה פשוט למות אז, סתם כך, להיעלם מן העולם. אלוהים עשה עמי חסד, וברר לי פציעה אפידורלית, נטולת כאב וחרדה. כמו חוני המעגל נרדמתי במערה, ועברתי במנהרת הזמן, ללא תודעה, בשדות המלחמה הישר אל מיטת בית החולים. וכשפקחתי את עיניי, כבר הושלם המעבר מאיש בריא לנכה, ממלחמה לשלום, כמו להירדם ביציאה לדרך ולהתעורר כשהאוטובוס צופר בתחנה האחרונה, ואתה מנער את ראשך מבולבל, מנסה להבין איכן אתה, כיצד הגעת לכאן ומדוע. ולכן שנים רבות הייתה בשבילי הנכות בת חורגת, לא כאבתי את איסורי לידתה ולא ראיתי אותה בצטה, ועברו לפחות 20 שנה לפני שאימצתי אותה אל חיקי בהשלמה. כל מה שאני יודע על לידתה למדתי משמולי כשנפצע יחד איתי, ממוטי, מדודו, מז'קי שחבש את ראשי, ממבטיה לא יכול להיות שהוא חי בעיני חברים מניאז שאני פוגש ברחוב באקראי, ומאין ספור פיסות מידע שליקטתי מפה ומשם כפושט יד מזר האב. היזרה לי נחותי שדבקה בבשרי ללא הזמנה, אין לי עליה תחושת בעלות, היא מין פרח חופשי שאיננו שלי, כאב פנטום חריף, עד של אירוע שלא חוויתי, ובכל זאת, היא המסד המכונן של חיי, וכבר אינני רוצה שתלך.
יאללה.
אני, תוך כדי שקראתי, חשבתי על נושא שיחתנו, אני חושב שזה קשור איפשהו לרגע שבו אתה מוכן לאמץ, לאמץ, לא באהבה, אפילו באהבה, את הדבר, את הדבר הנורא שקרה לך, אז אתה יכול לחיות, להתמודד איתו.
כן.
כל זמן שאתה עוסק בהכחשה.
ולריב על החוקים.
בהכחשה, לא קרה, או כן. לנסות למצוא סיפור, לא להתעסק עם זה.
כן.
אז אתה לא באמת מתמודד. כל זמן שאתה עוסק בלספר לעצמך שלא קרה כלום.
או להתנגד.
או להתנגד, כן, כן. אז אתה לא... אתה לא מסוגל להיחלץ, תמיד עובר לי בראש המוטיב של איך נחלצים שנסחפים לתוך מערבולת מים בים.
קודם כל נכנעים.
קודם כל נכנעים, נגרפים פנימה, צוללים לתחתית שהיא
כן.
בסך הכל מטר עומק,
כן.
ויוצאים הצידה.
כן.
ואז אתה נחלץ.
זה מה ש...
כל הכוחות שלך מושקעים, בספר אני מתאר, אם תרצי לשלח לך איזה מאמר שכתבתי בארץ על זה, על, אתה כל הזמן עוסק בלהיאבק בהיגרפות לתוך החוויה הטראומטית, אתה נהיה קורבן שלה.
כן.
אני תיארתי בספר, ואותו מאמר שכתבתי, דנתי בזה במיוחד, בחייל השרוף. זה חוויה מטורפת שעברתי במלחמה, כשראיתי חייל ישראלי נשרף.
כן.
ודבר כזה, אף אדם לא יכול להישאר שווה נפש אחר
מדי.
כך. והוא היה מופיע בחיי,
כן.
משביט את הסמכות שלי משך הרבה שנים, כן. עד שלמדתי לא להיכנע לו.
כן.
במובן שלא להילחם בו, כן. להיגרף אליו, כן. לחבק אותו.
שמה שקוראים לו אולי בחסידות, הכנעה, הבדלה, המתקה.
אוקיי, לא הכרתי את זה, אבל כן.
התנועה הפנימית הזאת של הכנעה, הכנעה כן. היא לא כניעה. הכנעה זה לבוא ולהגיד, יש פה עכשיו צונמי, אני לא אעצור אותו, אין לי מה לנסות.
כן.
הכנעה, אני שם את כן. עצמי במקום של הכנעה, זה לא כן. כניעה, זה הכנעה.
כן.
וכשנעשה את ההכנעה, כל האנרגיה הזאת שמושקעת לשווא, לנסות להכניע משהו שאני לא יכולה להכניע אותו, האנרגיה הזאת משתחררת, ואז אני יכולה להפנות אותה להבדלה, אמנם קורה לי הדבר הזה, אך הוא לא אני, יש איזושהי הבדלה בין המהות הפנימית שלי לבין הדבר שקורה, ומעליה קורית המתקה. יורם, אתה יודע, לכבוד השיחות האלה, בדרך כלל יש שלבים מסורתיים שאני שומרת עליהם, גם בקונסטלציה של השיחות האלה, שהם לא הפודקאסט הסטנדרטי, אז אני רוצה להציע לך, אם תרצה לשאול אותי משהו, או להכניס משהו לשיחה, אם עולה לך מן משהו שאתה רוצה שיהיה פה ולא הקדש לנו זמן.
כרגע עבר לי בראש לשאול אותך, איך את תפקדת במצב הזה שבו את צריכה להיות ממוקדת, פיקס, ומסביב שערות אמוציונליות קיצוניות.
כן, כן.
מה שרציתי ממש ספציפית לשאול, זה לגבי הניסיונות לעשות פוגרום בערבים אצלכם בבית החולים.
כן, כן, כן.
איך ראיתי את הרופא שעמד שם?
כן.
הוא דיבר איתם בהיגיון, הוא לא צרח עליהם, הוא לא התפרק.
כן.
היה משהו מאוד בשליטה.
כן, ארנון אפקס היה. כן.
איך את מתמודדת עם המצב?
תראה, קודם כל זה מאוד מאוד קשה. ואני מוצאת את עצמי שיותר קשה לי להיות מרוכזת, ואני צריכה להיות מודעת לדבר הזה, ולוודא את עצמי שוב ושוב ושוב שאני לא עושה טעויות. שלא טעיתי בתרופה, לא טעיתי במינון, לא טעיתי בהחלטה, לא טעיתי בהבחנה. זה נורא נורא קשה. אני מנסה מאוד לצמצם את עצמי לפעילות, כל פעם דבר אחד, לא לעבוד במקביל, לא לעבוד טורי, להיות מודעת לזה שהמחשבות שלי מאוד מוטרדות ומוסתות. ואז נוצר מין היפוך כזה של כשאני מצליחה לעשות את זה ואני בתוך העשייה, זה גם עוזר לי להתברר מכל מה שקורה מסביב, כי אני מתרכזת במה שאני עושה באותו רגע, בפעולה הנוכחית, בלדבר עם הבן אדם, בלהרכיב לו עירוי, להזמין את התרופה או לתת את ההוראה, וזה מרגע מסיח את דעתי מכל מה שקורה. זה באמת מאוד מאוד קשה, אבל זאת העשייה שלי, וזה במובנים רבים עשייה שמצילה אותי.
כן. שזה הוגנת.
יש לי שני ציטוטים שהכנתי לנו, שאני רוצה, אמרתי נבחר ביניהם, אבל אני אגיד את שניהם ברשותך. אתה יודע מי זו אתי הילסום?
איך?
אתי הילסום.
השם מוכר ואני יודע להגיד.
אתי הילסום היא הייתה צעירה הולנדית במלחמת העולם השנייה, היא נספתה גם לדעתי באושוויץ, אבל היא עברה תהליך התגלות, אני נורא משתדלת לא להשתמש בקלישאות, היא עברה תהליך רוחני מאוד מאוד גדול במלחמת העולם השנייה, היא כתבה ספר שקוראים לו השמיים שבתוכי, זה ספר שאני חוזרת אליו המון, זה מהספרים שיש לי אותם בשני עותקים, אחד בבית אחד במחלקה, ואני מוצאת את עצמי פותחת בו הרבה בעמודים אקראיים. ויש לה ציטוט שאני חוזרת אליו הרבה, והיא אמרה ככה: ברגעים מסוימים אני חושבת החיים שלי משובשים, יש בהם איזה טעות בסיסית. אבל זה כך רק בגלל שבהשוואה לרעיונות המקובעים שלי על איך החיים אמורים להיות, שהחיים האמיתיים נראים לפעמים משובשים. זה דבר ראשון, המחשבה, החיים שלי משובשים, כמה היא מעמיסה עליי. החיים שלי לא משובשים, החיים שלי הם מה שהם.
החיים לא,
הם לא משובשים, הם מה שהם. אלה החיים. עם הפציעות, עם הכאבים, עם המוות, עם הכאב, עם האבל, עם השמחה. זה לא ששמחה אמורה להיות ועצב וטעות. זה לא שיבוש, אלה החיים.
בספר מיתוס של סיזיפוס,
כן.
שואל קמי, למה סיזיפוס לא מתאבד?
כן.
והתשובה שלו היא, הרי אין טעם לחיים שלו.
כן.
מה הוא עושה?
כן.
מרים אבל ונופלת.
כן.
התשובה היא, אלה החיים.
כן.
אין משהו אחר בחיים, כן. מלבד
מה שזה. נכון.
זה בדיוק מה שאת, מה שאומרת את הילסון.
נכון. ולסיום, סיום, אני רוצה להקריא שיר שנקרא מה יעשה אדם, של טלי וייס. אוקיי. מה יעשה אדם כשהעצב עולה על גדותיו ומותירו נטול חמצן, מתנדנד בין חשיכות, תלוש משורשיו. מה יעשה אדם כשהעצב מתפרץ ושולח שלוחות כואבות לכל העולם, עד כי אין עולם עוד בעיניו, רק רוח? מה יעשה אדם כשהעצב מכתיב צעדיו כהד תמיד באורכיו ולא נותן מנוח? ייקח מן האחר את עצבותו ויאמר לו, עצבותך מפוררת את שלי. ועצבותי את שלך. מה יעשה אדם? מה שהוא יודע, מה שהוא יודע לעשות, זה מה שהוא יעשה.
מה זה?
מה יעשה אדם? יעשה את מה שהוא יודע לעשות.
נכון.
יורם אשת, תודה רבה מאוד.
נו, יש לי לא, תודה רבה.
שבאת להיות איתי, וספר לי, ולהיות איתי ביחד.
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי.